כאן בהרצה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם שירי לברי וענת שרון בלייז.
צהריים טובים ענת.
צהריים טובים שירי.
מה שכרוך, מהדורת סוף השבוע של תוכנית הספרות של כאן תרבות, אלן אידיונוב על הביצוע הטכני, ליטל אמירן איתנו על ההפקה, ואנחנו ככה מבין עדי האקונומיקה נמלטנו לאולפן.
את עושה נקיונות? כי אני כל הזמן פה עם הספרות. אני לא התחלתי אפילו לנקות את הבית.
האמת, רק שמעתי על מישהי שנשמעה עדי אקונומיקה והגיעה לחדר מיון, אז ככה השתמשתי בסיפור, כמו שעושים סופרים.
אז שאני אזהר הערב כשאני אתחיל את הנקיונות.
אז יש חברה בגבעתיים שנשמעה יותר מדי אקונומיקה, אנחנו ננצל את...
אני חושבת שאני מנחשת מי זאת החברה הזאת.
ננצל את נקיונות הפסח כדי... לעשות קצת נקיונות בתודעה וקצת ספירת מלאי, מה יש לנו, מה אין לנו במציאות החיים שלנו בישראל, וכל אחד גם לעצמו זה זמן טוב לחשוב, לחשוב מה צריך להיות, מה לא, ולכוון את הספינה הזאת. אז איתנו כבר באולפן ניצה דרורי פירמן עם גיליון חדש של כתב העת 2000, שנקרא עכשיו 2000 ועוד, והוא באמת מביא תמונת מצב ומחשבות, מחשבות על הישראליות ועל... העולם הסובב אותנו, רן יגיל עם כתב העת עמדה, בכלל, למה להוציא כתבי עת בעידן הדיגיטלי?
למה להוציא כתבי עת בעת הזאת?
והאם זה עדיין חממה ליוצרים שהיום הרי כל אחד יכול לפרסם בכל מקום? אנחנו נדבר על פסטיבל חדר, שהוא פסטיבל שירה ומוסיקה שהתקיים בכל המועד סוכות.
פסח?
בכל המועד פסח, הנה כבר קפצתי, פסחתי על פסח. בכל המועד פסח במוזיאון רלי בקיסריה. אבל לפני הכל, לפני הכל, מנחם תלמי, העיתונאי והסופר שהלך לעולמו עליו.
הלך לאמש לעולמו, והוא נודע בזכות סדרת הספרים שלו תמונות יפויות, שהתפרסמה בשנות ה-70 וה-80, וזכתה להצלחה ורבה, וגם לעיבודים, גם לתיאטרון, גם סדרת טלוויזיה, בחיכובו של אורי גבריאל. כושר הקשרים, אני קוראת כמה שורות מאחד הפרקים, אצלם, זה אומר אצל הגנגסטרים היופויים, אצלם אף המנחה יכול לדעת אם זו אמת או אגדה. לפעמים אתה יושב איתם בקפה של היווני, שותים חריף, נושכים חמוץ, ומספרים לך סיפור קטן, תמים, הגיוני מאוד, כל הפרטים והסימנים מעידים שהוא אמת לאמיתה. עד שיום אחד מתברר לך לא היה ולא נברא. בשבוע שעבר, למשל, הם סיפרו איך הצליחו לגבות חוב אבוד אצל מישל מחלוף, שלקח מאנג'לה יפה 30,000 לירות לחצי יום. עוד לפני הערב אני מחזיר לך, נשבע לך בעיניים של האמא שלי, נשבע לך. והוא נשבע באמת, הממזר המלוכלך הזה, עבר חצי יום, עבר יום, עברו חודשיים, אין מישל, אין מחלוף. אין כסף.
אבל היינו רוצות לשבת בקפה של היווני, לשתות ערק, נכון?
ברור,
זו שאלה. מחוז דמיוני, כל כך חושני, שכן, רוצים לשבת שם, אבל בוא נאמר שלום לאלי אשד, עורך ליקור תרבות. שלום, אלי, אתה גם הכרת את מנחם תלמי, וגם אפילו רצית לפרסם טקסט שלו עוד מעט, לקראת יום העצמאות.
כן, כי בחודש מאי, 2018, בדיוק 70 שנה לגילוי דרך בורמה, שבין המגלים שלה היה גם דודי מוסא אשד, ומנחם תלמי היה בין הראשונים, ואולי הראשון בכלל, שפרסם את הסיפור של גילוי דרך בורמה, הוא פרסם את זה בעוד 48 חוברת מטעם הצבא, על סיפור הגילוי, היא תורגמה לאנגלית, הוא כתב על זה עוד כמה פעמים, גם בתור סיפור לילדים, בצורה שונה, אז לרגל זה התכוונתי, אני מתכוון, לפרסם משהו משלו.
אז אלי, כבר עשית לנו פתיחה נהדרת, כי מנחם תלמי כתב הרבה באמת על המלחמות והביטחון וגיבורי המלחמות, ומצד שני הוא כתב על הג'מעה היפואית, על האנשים האלה שהם שבוע הם בקפה של היווני, ושבוע הם יושבים בכלא.
כן, זה נכון.
כאילו, לכאורה לא בדיוק מלח הארץ שכובש את דרך בורמה.
לא, זה ממש ישראל הראשונה מול ישראל השלישית.
מול ישראל השלישית, כן. פחות או יותר.
תראי, גם יגאל מוסינזון, שכתב על חסמבה, הוא גם כתב על קזבלן.
כן.
שאומנם היה לוחם במלחמת העצמאות במחזה המקורי, מבחינתו לא הייתה שום סתירה.
אלי, אתה נמצא במקום מאוד מאוד רועש, אם אתה יכול איכשהו ככה...
זה מתכוון גם אליך את הפלאפון שנשמע אותו.
לעמוד לרגע, כן. כן, אנחנו...
כן, אז מנחם תלמי מבחינתו לא הייתה סתירה. הוא כותב על האנשים של ארץ ישראל, מדינת ישראל, כמו שהוא מכיר אותם, שזה כולם. אולי כדי גם להזכיר שהוא היה כתב לא רק על מלחמות ולא רק על פשע, אלא הוא גם היה מבקר מסעדות. הוא היה ידוע בתור מי שהולך למסעדות ואוכל וכותב ביקורות, דווקא בדרך כלל ביקורות די סימפטיות.
טוב, צריך להתנחם איכשהו בין, נכון בין מאוד, הביטחון לבין הפשע.
בין המלחמה לגנגסטרים. אבל היום אלי גנגסטרים הם כבר גיבורי תרבות, מטוני סופרנוס ואילך. אבל אז הוא כבר אולי די הקדים את זמנו, למרות שאנחנו ככה מכירים כבר את הסיפורים של דיימון רניון, ככה נכון. עם ההוואי הזה של הגנגסטרים.
ששימשו לו שם כמקור השראה, כן.
נכון. זהו, אז זה מין גרסה ישראלית של רניון.
נכון, כי השפה שהוא מתאר, השפה הסיסית הזאת, שהיא כל כך מקסימה, שאלתי אותו, תגיד, באמת אתה שמעת את העבריינים מדברים ככה? והוא אמר לי, תשמע, לא בדיוק. חלק מזה הוא פשוט המציא. נכון שהעבריינים אחר כך התחילו להשתמש בדברים, במילים שהוא כתב בשבילהם, הם קראו אותם, אז התחילו להשתמש בהם בעצמם, את זה הוא סיפר לי.
וגם היה פה קור היתוך של זהויות הדתיות בתוך חבורת העבריינים, כי יש אנשים
מרומניה,
מרומניה, כן.
רומניה, בולגריה, כלומר, היו גם כאלה. יפו הייתה מורכבת בקור היתוך גם של אשכנזים, לא בדיוק הכי צדיקים עלי אדמות, גם אותם הוא תיאר.
כן. בסדר, אז אנחנו עוד איזושהי מילה לסיום?
כן, באמת, רחם תלמי היה אחד הסופרים לדעתי הכי מעניינים של, בואי נאמר, של הספרות העברית, והתיאורים שלו של עולם הפשע אין כמעט מקביל להם בספרות העברית, וכדאי מאוד לקרוא אותם שוב.
אז נחזור חזרה לתמונות יפויות, ויש גם הצגות שרצות כל הזמן, שימון מימרן, כן, וגם הסדרה טלוויזיה שאפשר לראות אותה ביוטיוב. תודה רבה, אלי אשד. חג שמח.
להתראות.
להתראות. ועכשיו אנחנו חוגגות חגיגת אביב עם חידושו של כתב העת המיתולוגי 2000, שראה שנים רבות אור בהוצאת עם עובד, שלום ניצה דרורי ובעריכתך, ועכשיו קוראים לו במתכונת החדשה בהוצאת כרמל 2000 ועוד.
מאוד, נכון.
שלום, חג
שלום,
שמח,
שלום,
ניצה.
חג שמח.
אז אחרי בעצם לקחת יוזמה והחלטת להחיות אותו כמעשה אוף החול, ולא ציג כתב עת, מודפס, קלאסי, אפילו לא חושש להיות אליטיסטי, בעידן דיגיטלי של קלות פרסום וקלות קריאה וקוצר ריכוז. למה לעשות את המהלך הזה?
קודם, כשזו אותה גברת, אותה אדרת, היא רק עברה לבית אחר. כמו שנאמר כאן, יצא בעם עובד ועכשיו יוצא בהוצאת כרמל. למה להוציא? היוזמה לא הייתה שלי, אבל נעניתי לה בהתלהבות ובחפץ לב, והיוזמה הייתה של ישראל כרמל, שרואה להוציא דברים כמו כתב העת 2000, רואה בזה איזה סוג של מחויבות תרבותית, וישראל כרמל הוא מהמו"לים הוותיקים, מהאולטיימרס שיש להם אתוס תרבותי רחב. ולכן הוא חשב שיש מקום לחדש את כתב העת, וכמו שאמרתי, נעניתי ברצון, כי אני חושבת שבניגוד למה שאנחנו חושבים, יש מקום לכתב עת כזה, וגם הנייר עוד לא הובס, ואני גם לא חושבת שהוא בתהליך להיות מובס.
כתב עת כזה זה כתב עת שמשלב בין תרבות, תרבות גבוהה בלי להתנצל, לבין נכון. מאמרים חברתיים,
נכון.
ויוצר באמת את השתיב הערב בצורה כל כך מרתקת ומגוונת, עם אושר של זוויות ראייה.
נכון. 2000 ועוד, הוא נכנס לתוך רצף עם פטינה, עם היסטוריה מאוד עמוקה וארוכה, ושננעצת עוד בסוף המאה ה-18, אבל נניח שבמחצית השנייה של המאה ה-19, מתחילות, נעשה כתב העת העברי, נעשה איזה מקום כינוס, נעשה מקום שבו מתחשלת המחשבה העברית, והוא הופך להיות איזה מקום דרמטי מאוד ללבטים, לליבון רעיונות, למחשבות, ודי לקרוא, אני חושבת שפתח הדבר
כן,
או ההקדמות...
כן, אני אקרא משפט שאת כותבת בעצם בהקדמה לגיליון החדש והמחודש הזה. המרחב הישראלי המשותף, על גווניו, פיצוליו וקרעיו, התרסק. חלקיו נפוצו לכל עבר ואין מפייס. רטוריקה לאומנית, דתית, גזענית, נעשתה שפת המקום. אלה דברים מאוד קשים. ומשם את יוצאת, מה? כדי להציע אופציה מפייסת?
אני חושבת שזה קצת לקרוא, לחפש יותר מדי במה שכתב עת יכול לעשות היום, אבל לפחות זה, הוא בא עם דפוס, עם דפוס המחשבה הזה. למשל, רק אחד הדברים היותר מעניינים לראות, זה מה כתבו האורחים, או מה היה פתח הדבר, או מה היה הקרדו שלהם, כל אימת שיצא כתב עת חדש. למשל, אחד העם כותב בפתח של, של, של השילוח, בייסדנו היום מכתב עת חודשי זה, אנו עושים כמדומה לנו דבר שהשעה צריכה לו, ושרבים מרגישים בחסרונו. זאת אומרת, כל, אף כתב עת לא יוצא משום שהכל בסדר ורק צריך ללטף את המציאות. כל כתב עת כשיוצא חדש, הוא חושב שהמציאות דורשת, היא מחפשת איזו אמירה חדשה.
אז מה כאן? כן. מה דורשת המציאות? ישראל 2018?
אני חושבת שתמונת המצב של הישראליות היום, בלי להיכנס להקשרי הפוליטיים, אבל להקשרי התרבותיים, יש לה איזה מכאובים וחולאים ומקומות של מצוקה עמוקה על שסה תרבותי כבר דובר, ואנחנו מכירים את זה, על הפערים והעמידה של מחנות אלה כנגד אלה. זאת אומרת, אין מקום אחד, מרחב אחד משותף, שגוונים שונים של החברה הישראלית יכולים לעמוד עליו. יש איזה עוינות שמתבצרת, ושכמובן שהיא מטופחת ושהיא מוזנת על ידי רוחות של הפוליטיקה.
כשאת עורכת גיליון חדש, עובר אלך בראש כמה נשים מול גברים כותבים בו, כמה מזרחים מול אשכנזים כותבים בו?
מזרחים
מול... אני חייבת להגיד שיש פה גיוון, לפחות ברשימת הכותבים.
בעבר לא כל כך הקשבתי במהדורה, בגרסה הקודמת של 2000, נניח שהופיע לפני קרוב ל-20 שנה בעריכת אהוביה מלכין, באמת פחות האוזן הייתה קשובה לדמוגרפיה של הכותבים. כן, היום אני מטה לזה אוזן, כדי להיות בטוחה שקולות רבים יותר משתתפים בתוך השיח הזה. אבל בוודאי שאני לא רואה כתב עת כמקום דמוקרטי שחייבים להיות בו ייצוגים במינונים מדויקים. אבל חשוב לי שהקולות יהיו בפריסה מה שיותר רחבה.
אז ניצה, בואי נדבר על הבחירות שלך כאן. כתב העת, אפשר למצוא בו למשל מאמר מרתק של פרופסור אווה אילוז על חוסן כן. נפשי. את מי זה משרת החופסן הנפשי? אם הוא משרת אותי או שהוא משרת את הארגונים ואת החברה? אפשר למצוא פה שירים יפהפיים של יעקב ביטון ושל אלי אליהו ושל יוסף עוזר. ואפשר למצוא פה עוד מאמרים מרתקים של גלילי שחר על שקורה בספרות יהודית חדשה ושל לנאח נתנאל. שחוזרת
אליה גולדברג.
אליה גולדברג.
ספר על יצירתה של
אליה גולדברג. של אליה גולדברג. אפפו
יהדות, שירה. גם שימונה דווקא כתב, נכון, אבל שימונה. הדחף להיות יהודי וחוסר היכולת להיות יהודי.
אז איך את בוחרת את המאמרים? את פונית לאנשים הללו?
מטבע הדברים שבגיליון ראשון ודאי שאני פונה כן. לכל האנשים, כי אף אחד לא יודע שעומד לצאת כתב עת, ואתה צריך, אני צריכה לצאת מנקודת אפס, מאפס במובן זה שאין לי מחסן כן. של מאמרים.
ואז מה את מגדירה להם? מה את רוצה מהם? מה את קודם, מבקשת?
כל האנשים שפניתי אליהם הם אנשים שיודעים מה הדפוס של 2000, כן. מה תביעת האצבעות שלו. אז ואני מוכרחה להגיד שזה אפילו ריגש אותי, הענות הזאת, זאת אומרת, אני לא פניתי, לא הייתה אף פנייה שהושבה ריקם. כל הפניות בהחלט נענו, לא כולם עמדו בלוח הזמנים, אז הם לא ראו אור בגיליון הזה, יראו אור בגיליון הבא. אבל חשוב לי היה גם מרחב תמטי כזה, הרי זה לא כתב עת פוליטי במובן הצר של המילה. כן. הוא לא מתעסק ביומיום הפוליטי, אבל הוא בפירוש מנסה לתהות ולעמוד ולהבין את זרמי העומק של החברה, שמזינים את, את מה שקורה על פני השטח.
אז למשל, אפרופו זרמי עומק, המאמר הפותח בגיליון של דוד הנוח, עוסק באליטות מול המון, ושלטון טראמפ ונתניהו, העידן שאנחנו חיים בו היום.
המאמר של דוד הנוח, שהוא פרופסור באוניברסיטה העברית, מנסה לבדוק את היחסים האלה, או את הסינדרום החוזר על עצמו. כל אימת שישנה הצבעה שמאכזבת את האליטות, או שתוצאותיה לא עלו בקנה אחד כפי שהיינו נטיית הלב שלנו, או נטיית הראש שלנו, האליטות נוטות להאשים את עצמן, כאילו שהתנהלותן מול השכבות האחרות, הייתה התנהלות מתנשאת, הייתה התנהלות שלא מטה אוזן להמיה שבוקעת. אז יש פה איזה ניסיון
לעצור אולי את האשמה העצמית הזו.
כן,
ולראות את החשיבות של האליטה, כי אחרת לא היה נעשה גיליון הזה, אם לא היית רואה חשיבות ל...
נכון, שהאליטות... אני לא אומרת שהם היום נעלמו, אבל הם בוודאי, בוודאי ניגפות. האליטות ניגפות בפני הזרם החזק הזה, וגם אין מי שמקשיב להן כל כך. זאת אומרת, אליטה לא יכולה להתקיים בוואקום. היא משמיעה את קולה, אבל צריך להיות שם מישהו שגם מאזין. כתב העת הזה, למשל, הוא לא היחידי, אבל זה כתב העת שמאזין למה שקורה בחוגים שהיום מפנים אליהם עורף, ואני חושבת שחברה, אחד מגורמי החוסן שלה, אפרופו המאמר של אבא אילוץ, שלא בזה דנה, אבל הוא באמת איזשהו דיאלוג עם או עטיית אוזן למה שנאמר או על החשיבה שנעשית בקרב האליטות.
והמאמר של לילך נתנאל גם מעניין, אגב, אליטות ואנשים במרכז ואנשים בשוליים, שהיא בודקת אותו דרך הכתיבה של לאה גולדברג, והיא מדברת באמת על איזשהו ויכוח שנוצר בו בשנים האחרונות, גם סביב פרס ספיר. מה זאת ספרות ישראלית, מה זאת ספרות עברית, האם היא צריכה להיכתב כאן, האם היא יכולה להיכתב בארצות אחרות, מה שנקרא בגולה. הספרות השלישית, היא מסכמת, לילך נתנאל, היא ספרות שנמצאת מחוץ לבית, ספרות ניידת, ספרות שהיא נחלתם של מהגרים ופליטים, ולא של בעלי הבית. זאת אומרת, גם מהגרים ופליטים, שזה שוב בראש סדר היום, בחודשים האחרונים, יכולים לשבת פה ולכתוב ספרות שהיא תהיה ספרות עברית, אולי לא תמיד אפילו בשפת האם, ולומר לנו משהו לבעלי הבית, לומר לנו משהו על מה זאת ספרות. וזה גם דברים שאת בודקת, המרכז והשוליים, גם בעבר וגם בגיליון הנוכחי החדש.
זה בוודאי דברים שאני בודקת, אבל המאמר הזה יש לו עוד רובד שצריך להוסיף פה. כתבה את הספר נטשה גורדינסקי, שהיא מרצה באוניברסיטת חיפה, היא שייכת, יש פה גם עוד מאמר של רפי צירקין סדן, היא שייכת לאותה קבוצה של מהגרים מברית המועצות לשעבר.
כאב שתי המולדות.
שעלו ארצה עם זיקות עומק, כמובן, שפה וזיקות עומק לתרבות הרוסית, וכאן מייצרים איזשהו שיח חדש, גם ביניהם שיח של מהגרים, וגם ביניהם ובין התרבות והספרות העברית. זה הספר של נטשה, והוא ספר יוצא מהכלל, שמתכתבת עם לאה גולדברג, שהיא בסופו של דבר, היא מאפיינת את אותו סינדרום.
את הגיליון סוגר, מאמר ספרותי, שהוא בעצם הרצאתו האחרונה, של הפרופסור מנחם ברינקר, זיכרונו לברכה, והוא מדבר על הפער הזה בין האמיתי בספרות לבין המשכנע. הוא מסתכל על הסוגה הריאליסטית, כן, יוצא מהביקורת של טולסטוי על שייקספיר, שאומר שייקספיר לא היה מחזאי ריאליסטי, אף על פי שנחשב לכזה, ואומר, חשוב להיות משכנע הרבה יותר מאשר מהימן או אמיתי או נכון. צמוד לעובדות.
אני לקחתי את אני הייתי נוכחת בהרצאה הזאת, שהייתה הרצאה האחרונה שלו, בקיץ 2015, ההרצאה הזאת לא התפרסמה, זה צריך היה להכיר את מנחם ברינקר, שהוא באמת אבדה עצומה, בשביל, וגם אני רואה אותו לנגד עיניי, איך, את ההרצאה הזאת שהוא נותן אותה במלוא רוחב הלב הידוע שלו. וכן, זאת תפיסת עולמו, שהספרות היא לא, אין לה מקום לעסוק, או שאנחנו לא, אין צורך לחפש בספרות את האמיתי, כי היא כולה עשויה מחומרים בדיוניים, דמיוניים. לכן לא האמיתי הוא שקובע בדיאלוג עם הספרות, אלא כמובן המשכנע. וכמו שאתם רואים, סוף דבר, לא בסוף דבר, אבל בדף על המחברים של כל מחבר כותב על עצמו, בחרתי לקחת, כיוון שאני חושבת שלא צריך לתאר את מנחם ברינקר, ויש לו מקום של כבוד ומרכזי בתרבות העברית, אז לקחתי את המילה שכנראה הוא ביקש, שתכתב על המצבה שלו מילה אחת ויחידה, מורה.
תודה רבה רבה, ניצה דרורי פרמן. כתב העת 2000 רואה מחדש, אור כ-2000 ועוד, זה שמו החדש, בבית חדש הוצאת קרמל. תודה רבה לך, חג שמח.
תודה לכן, חג שמח.
איתנו באולפן, רן יגיל, שלום רן.
שלום וברכה.
אתה עורך את כתב העת עמדה.
לא לבד, אבל אני עורך אותו עם אריק א', עם עמוס אדלייט, וכן יסודות. שלושה משוררים, לא פשוט. לא
כי פשוט. כי אתה סופר.
נכון, אתם מאמרים וסופר, נכון.
שוב נשאל אותך, כמו ששאלנו את ניצה דרורי לפני כן על 2000 המחודש, למה להוציא כתב עת בעידן שהיום כל אחד יכול לפרסם כמעט בכל מקום? עדיין זה מרכז השיח הספרותי? זה עדיין חי כמו במאה ה-19?
לא, זה לא חי כמו במאה ה-19, וגם לא חי כמו, אפילו לא כמו בשנות ה-70 של המאה ה-20, או שנות ה-60 של המאה ה-20. יש ריבוי כתבי עת, אבל כתבי העת מצויים בתוך מעגל סגור, של מה שהסופר יותם ראובני קורא, שיח קוראים כותבים, מכתבי קוראים כותבים. הם בדרך כלל כותבים זה אל זה, יש איזה מיליה סגור, אבל עדיין כתב העת, לאו דווקא כתב עת המודפס, גם כתב עת באינטרנט, יש לי למשל כתב עת עם חן יסודות שאני עורך שנקרא יקוד, שהוא לא עמדה, אבל יש שם מתשתתפים אחרים. עדיין כתב העת הוא מקום נחמד מאוד, הוא חממה טובה, מעבדה טובה, יותר טוב מפייסבוק, ששם כל אחד זורק מה שהוא רוצה, טוב יותר גם מהאינטרנט, להקים לעצמך אתר. טוב, אם אתה נכון לקבל פידבקים, ואתה נכון ליצור שיח עם יוצרים אחרים, להיפגש איתם, המקום הוא כתב עת, מודפס או אינטרנטי, לא מקום אחר.
אז שמו של כתב העת שלכם, שכבר הגיליון ה-39, נכון, ראה אור לאחרונה, הוא עמדה.
נכון.
אז מה העמדה של עמדה? הרי כל כתב עת מבקש כן. לבדל את עצמו.
זה נכון.
מה עמוד השדרה שלכם?
העמדה, נגיד ככה, העמדה יצאה מתוך כתב עת אחר, כתב עת עכשיו של גבריאל מוקד, והיא בעצם כמה, חמישה אנשים, אני, הסופר משה פינטו, עמוס אדלייט ואריק א', ניסינו להקים לעצמנו איזושהי במה עצמאית. האמת שזה מה שהיה הדבר הראשון שעלה על דעתנו, אבל היה לנו גם משהו משותף. אנחנו מאוד אוהבים את ספרות שנות ה-60 בישראל, וגם במידה מסוימת ספרות שנות ה-70, ולכן, בבקשה, ולכן החלטנו להוציא כתב עת, שעמדתו בעיקר כתב עת עברי. יש יחסית מעט מאוד תרגומים, גם במבחר הזה שאת רואה כאן, יש כאן פלורליזם רחב מאוד של יוצרים, מהרולד שימל, עודד פלד, כן, יוצרים ותיקים, עד
יהודה
ויזן, עודד קרמלי, יחזקאל נפשי, נביד בראל, מי עוד שם, מתי שמואלוף, יש שם המון. זאת אומרת, הרעיון הוא לפרסם, זה מבחר, אז ודאי שיש הרבה.
המבחר הזה שאתה מדבר עליו, זה גם משהו מאוד מעניין, הוצאתם אותו בקיץ, יש הרבה מאוד שירה ישראלית עכשווית.
נכון.
ויש גם, ככה, לקראת הסוף, משוררים כותבים על שירתם של משוררים אחרים. דניאל עוז, כותב על ראובן דותן.
נכון.
עמוס אדלייט גם כותב על אבידן הצעיר, אבל גם על ערן הדס היום.
שירת תוכנת מחשב שכותבת שירים. ולא פחות חשוב מזה, זה ללכת חזרה לאיזשהו מאמר שהתפרסם, אני חושבת, בעבר, שהוא מאמר עכשווי מקסם שב אמיתי של אריק אייזנברג שחוזר לדליה הרץ. משוררת, אחת הנפלאות שהיו פה, שפרסמה שני ספרים בסך הכל.
אז זה כאילו אם השירה לא מקבלת את תשומת הלב שלה בשיח הציבורי הרחב, אז לפחות כאן, בתוך המשק האוטרקי הזה, משוררים, מקדישים תשומת לב, מכוונים זרקור, כותבים, מנתחים, מפענחים שירתם של משוררים אחרים.
זה נכון. קודם כל, על דליה הרץ הוצאנו הרבה קודם.
כן, גם גיליון מיוחד.
גיליון מיוחד, גיליון מספר 20, אנחנו מאוד אוהבים את דליה הרץ, יונה וולך בשחור לבן כזאת, היא הקדימה אותה. כן. אנחנו מאוד אוהבים אותה, היא כמובן התנגדה מאוד לצאת הגיליון הזה, כי היא מין אדם שלא משתף פעולה עם יוצרים אחרים, אבל על הפה ועל חמתה יצא הגיליון, זה היה גיליון מאוד מוצלח של מאמרים, על דליה הרץ השתתפו המון אנשים, מבאמת אריק ואנשים ותיקים וגבריאל ועד רוי צ'יקי ארד, כן, כן, אני חושב שכתב עת עדיין אין לו תחליף. אין תחליף ליופי הזה שבו אנשים גם יכולים לפרסם את הדברים שלהם וגם להילחם זה בזה. כן, עמדת הפתיחה למשל באחד הגיליונות, אולי זה בגיליון הזה, אני כבר לא זוכר, של יש גם מלחמות בתוך הבית, יורים בתוך הטנק, עמוס אדלייט תוקף את יהודה ויזן, וכן הלאה וכן הלאה.
בתוך אותו גיליון.
כן, 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 בתוך אותו גיליון, גם זה קורה, גם זה קורה, יש מחלוקות. אז השיח הזה הוא מבחינתי שיח מפרה מאוד, מאוד מפרה, ויש, אז גם לשמור על פלורליזם איכותי, לא הכל נכנס, אבל הרבה נכנס, וגם לשים דגש על ספרות עברית, יש גם את תרגומים, יש למשל תרגום של נבית לאליות, לפרילודים של אליות, אבל זה לא העיקר. העיקר זה שיח סביב הספרות העברית העכשווית.
אז השיח הזה סביב הספרות העברית העכשווית, הוא מהדהד כאשר קוראים נגיד את המאמר האחרון בגיליון הזה של משה צוקרמן, על האוטונומיות של האומנות. כן. מצד אחד, אוטונומיות של האומנות מעניק לה עצמיות, כוח, ומצד שני זה עלול לנתק אותה מהעולם שבחוץ.
נכון, נכון, וזאת סכנה גדולה מאוד. תראי, אני הייתי מאוד שמח אם לעשות איזושהי אקטואליה למאמר של צוקרמן, אם עמדה הייתה זוכה, בכלל כתבית ובפרט עמדה, לקהל קוראים רחב יותר ולשיח רחב יותר, ובכלל שהספרות, אני לא מדבר על ספרות רומנים, או, גם שם אגב יש פחות ופחות קוראים, אבל את יודעת, שיש שיח מעבר למיליה. אין, כרגע אין, אני לא מרגיש שיש, לא אשקר ואגיד שיש. אני מקווה שיהיה, כן. זו סכנה, זו סכנה. ברגע שאתה נמצא בתוך שיח סגור, אז אתה כבר לא אכפת לך מה שאחרים אומרים, כי אתה בשלך. זה מאוד מסוכן.
אולי נקרא משהו מתוך אפילו הגיליון החדש, 39, לבחירתך.
מה נקרא?
אני אקרא בינתיים עד שאתה מוצא.
בבקשה.
אני אקרא שיר של, באמת, של דליה הרץ, מתוך ספרה השני, עיר שירים, יצאו לה שני ספרים, מרגוט, שזה ספר שהשפיע השפעה עצומה על יונה וולך.
נכון.
והספר השני, עיר שירים, ספר שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהבת אותו. המשוררת שמבטרת על השינה, המבטר לילה אחד על שנתו, באופן אנושי, מקבל אומץ ומבטר. מול פני הבית, הקיר, הסכנה. מביט בהם דומם כמחשבה. זוקפת גבו מבפנים, ואת ראשו ממלא במבט. בוטח בשעותיו.
יפה מאוד.
תחזרו לקרוא, תחזרו לחפש את דליה הרץ.
נילי, אני אקרא דווקא מ-38.
כן, שזה הגיליון.
אני אתחיל פשוט למה ששירי אמרה. למחלוקות בתוך כתבי. תמיד נשאלת השאלה, האם להיות קיצוני או לא להיות קיצוני? ואם הקיצוניות משרתת את האמת, או שמוטב לא להיות קיצוני, ולומר את הדבר.
הקיצוניות יכולה לשחרר הרבה דברים אחרים.
נכון.
היא לא חייבת להיות נאמנה לאמת, אבל בדרך משתחררים הרבה דברים.
זה נכון.
אם ויזן או מישהו מסוגו מפרסם איזו טענה רדיקלית על משורר אחר, מתקיים דיון לפחות. משתחררים דברים, משתחררות עמדות.
נכון, 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 אני מסכים. אני אקרא שיר של עמוס אדלייט שעוסק בזה. עכשיו שמיים עצומים כעין, עין, בעין, משיבים, הקיצוניות איננה קיצונית מספיק, וזאת עובדה. צל כבד רובץ סביב סבכי פלדה, זכוכית ערנית, קרועה כעור, כלופה על קיר קבוע, הרוח מחשמלת. פנסים, הפוזיציה לא מספיק קיצונית בתוך הדרים, נרגנים בתוך שברים של מתינות נבלעת מהלכת על, חוטים של רגשות דקים, הולכת הפוזיציה, הלכה המתינות, לקצוב מזמורי כתבים, היא לא מספיק, פוזיציה לא מספיק קיצוניות, השלמת מעגלים, תזזיתיים, במתינות דינה חמור מאי השלמתה, או השלמת שלמות במרחב מחובץ סביב. נאמר, עובדת הקיצוניות הקצובה עצמה, שמחירה, מאמיר כל רגע. אז איך עכשיו תהיה קיצוניות מתונה?
מזמורי הכתבים, כן, כתבים כותב עם קפטט בית.
למשוך אל הכתבים, בדיוק.
רני יגיל, תודה רבה לך, כתב העת עמדה, תצאו לחפש גם אותו עם אושר גדול של שירה או מחשבות על שירה, שיהיה חג שמח.
חג שמח לכן, תודה רבה. שלי
החדר. חדר האינטימי שלי מוביל אותנו אל פסטיבל שירה ומוסיקה שיתקיים בכל המועד פסח. הוא נקרא חדר, הוא התקיים במוזיאון רלי בקיסריה, ואנחנו מערכים פה באולפן את המנהל האומנותי של הפסטיבל והמשורר וחוקר הספרות והמוסיקאי אורי הולנדר. שלום אורי.
שלום, שלום.
ואיתך, יעל תומשוב, משוררת ומתרגמת, שהיא גם במקרה או לא במקרה בת הזוג שלך.
שלום. לגמרי במקרה.
למי שמאמין במקריות.
נפגשו הרגע במסדרונות אתה כאן תרבות.
אז שלום אורי ויאל, ונבית בראל משוררת, שגם את תשתתפי בפסטיבל. גילוי נאות קטן, ענת, גם את משתתפת באחד הפאנלים בפסטיבל. אז יש לנו פה ממש...
אני אתנהג יפה שלא יוציא
אותי מהחדר. חבורה של משוררים באולפן. לקראת חדר, וחדר, כמו שגם שמענו בשיר עכשיו של אסף אמדורסקי ותערובת אסקוט, זה מין אנטיתזה ל... רעש שם בחוץ, ולהמולה, ולמקום הלא מגודר, הלא מתוחם, מפולש, כמו שנבית אוהבת להגיד. אז מה זה הקונספט הזה של פסטיבל השירה חדר?
המילה שאנחנו מבקשים להיית היא אינטימיות. זאת אומרת, כמו שאמרת, בדיוק כל מה שהוא ההפך הגמור מתרבות הרעש שלנו, ליצור איזשהו מרחב שהוא מרחב מיוחד, במובן הזה שאין לנו אולם קונצרטים, אולם אירועים, אולם הופעות שאנחנו משתמשים בו, אלא חללים של המוזיאון שאנחנו מנצלים אותם לצורך האירועים המסוימים. ויש בהם את אותה אווירה מיוחדת שמאפשרת גם קרבה בין המבצעים לקהל, וגם המילה הזאת שאולי שכחנו אותה, קשב, פשוט לשבת, להקשיב למה שקורה על הבמה, ולקחת חלק בזה באופן פעיל כמאזינים פעילים.
איך יוצרים את זה, את הקשב?
פשוט רוצים.
לא, זה קסם שמתפתח קשב. הרי לא בכל אירוע ספרותי, או אירוע תרבותי אחר, מתפתח קשב אמיתי. אני חושבת שזה קסם, אז איך עושים את הקסם הזה?
אז אמרת אירוע תרבותי או אירוע תרבות, ויש בפסטיבל הזה באמת שני דברים שמשתלבים יחד. מצד אחד, אנחנו לא חוששים מהצירוף תרבות גבוהה. הספקתי לשמוע שדיברת מקודם קצת על אליטות, אז אנחנו בעד המילה הזאת, אנחנו לא מתביישים בה. אבל מצד אחר, אנחנו מאמינים שהתרבות הזאת צריכה להיות פתוחה לכולם. ולכן גם הכניסה לכל המופעים ולכל האירועים היא חופשית.
אז יש באמת נגני התזמורת הפילהרמונית משתתפים באיזה סשן בפסטיבל, נכון? וגם אופרה לילדים, חליל הקסם.
כן, הפסטיבל הוא די מגוון מהבחינה הזאת. כמובן שהקשר בין שירה או ספרות למוזיקה עובר בו כחוט השני, משום שזה משהו שמעניין אותי באופן אישי, אבל העניין הזה של לנצל את החדר, זאת אומרת קמרה, במובן הראשוני של זה, עם אותה אינטימיות שנמצאת שם, זה משהו שאנחנו נבקש לבחון אותו מכל מיני היבטים. יהיו גם קונצרטים קאמרים פרופר, כמו שאמר בביצוע נגני הפילרמונית, אחד מהם מתרחש היום, קונצרט קדם פסטיבלי, שתי השישיות של ברמס, קונצרט נוסף בשלושה באפריל בצהריים. ויהיו גם מופעים קצת יותר גדולים, שבהם אנחנו יוצאים מהחדר, לרחבה של מוזיאון רלי השני, כי יש שניים. אבל רוב האירועים באמת שומרים על האווירה האינטימית המיוחדת הזאת.
אגב, זה בכלל מעניין, כי זה מין חג, זה לא מין חג, זה חג האביב, וכולם יוצאים החוצה אל השדות ואל הפריחה, ואתם מבקשים להכניס אותנו בחזרה אל החדר ולהקשיב לא לשירת העשבים, אולי במקרה הזה, אלא לאיזושהי שירה שמתכנסת בתוך החדר. יושבות איתנו כאן יעל ונבית כמובן, שתי המשוררות שתשתתפנה באירוע ששמו סירנות, ואז חשבתי לרגע מצד אחד סירנות, האישה השערה מצד שני, אודיסאוס וחברה, ואטמו את אוזניהם, בעיקר אודיסאוס, בדונג, כדי שחלילה הם לא יקפצו לים והתבאו בשל שירת הנשים. אז תספרו לי קצת על הסירנה בנפשך, יעל, בנפשך, נבית. יעל.
אז אני שרה בעיקר לעצמי, ואני, גם כשאני מאזינה לעצמי, וזה לא קורה לעתים קרובות, אבל כשאני כבר מאזינה לעצמי, אני קצת אוטמת את עצמי מפני עולם. אני לא שרה לאחרים, אני באמת בעיקר שרה לעצמי.
זאת אומרת, את כותבת.
אני כותבת, כן, בעיקר. Mm-hmm. אני המשכתי עם המטאפורה שלך, כן. אבל אני כותבת בעיקר לעצמי, אני גם כותבת יחסית מעט לאנשים שקוראים לעצמם משוררים. אז אני כותבת יחסית מעט, וכשאני כותבת, אני כותבת לגמרי לעצמי, ואחר כך כשאני רואה את זה בספר, זה מוזר לי שזה באמת בסופו של דבר גם קורה מאור וגידים, ויש איזה... יש אותיות שעומדות על הנייר.
נשמע אולי משהו משלה.
אז זהו, אז אם כבר חדר, אני אקרא שיר שמדבר על חדר אחר, שלגמרי במקרה, אורי ואני חלקנו במקום אחר, ביבשת אחרת מנבר השני של העולם. אין לזה כותרת. דירת הגג הקטנה מעלה עדים. החום נאגר ברצפת העץ. נדלקה המנורה בפינת הקריאה, 8 בערב, קיימברידג', מסצ'וסטס. חלונות השערה מורמים לראשונה, ציפור שורקת את המנון הקבוצה הביתית. תבנית מטופשת, שתי טרצות יורדות, השדים בפתחי העסקה מדברים אנגלית. ואילו למטה לאורך השביל, מפורץ' אל פורץ', גן עדן אבוד. כל מה שפרח והבשיל באביב, שריחו ייתכן רק בשפת הילדות, בשפה שאפשר גם לבוא ולקטוף, בשדה שבו כל הנאסף הוא שלך. הרעמים הרחוקים, האוויר החלוד, שושנת עמקים, הסנאי, הלילך. פסיעותיי חריקה בת 100 שנים. הקירות חלולים, התקרות נמוכות. השכנים דוממים, דוממים הספרים. איש אינו חי, איכן שעליו לחיות.
יש פה את גן העבדן העבוד של ג'ון מילטון, ויש פה לאה גולדברג.
השפות, איך אומרים אביב בשפת האם, ומהי שפת האם, המקרה שלך. יעל, את כן, את ישראלית, את כותבת עברית, שפת האם היא רוסית, ואת חיה במסצ'וסט, שם הכל באנגלית.
בדיוק.
אז איך מגדירים אביב?
איש אינו חי, איזו שפה. איך שעליו לחיות, כן. לא מגדירים.
ובכל זאת היא הכניסה לפה שדות.
ויש שדות.
נבית.
כן,
נשאר עכשיו על... הסירנה השנייה.
על שני פנים של חדר ושל סירנות. כן, הסירנות, השירה שלהן מושכת אותנו, אבל היא גורמת לנו גם לא לעשות שום דבר. זאת אומרת, היא גורמת לנו לסטגנציה, לקיפאון. היא מסוכנת. ויחד עם זאת, אפשר לומר שהחדר הסגור, למשורר יש תפקיד להסתכל. מבעד לחלון, כן, משלושה וארבעה בחדר, תמיד יש אחד שמוכרח לראות את האבל בין קוצים. אני בטוחה שבחדר...
יהודה שבו, מחי.
כן, שבו אנחנו נקרא שירה, לא נזנח את ההתבוננות הזאת מבעד לחלון, ולא נתעלם מן הסכנות שבשירת הסירנות. אני אקרא שיר שנקרא ניסן. יש מסורת בראש חודש ניסן לא לצאת את פתח הבית, עד מהערב, זאת אומרת, ביהדות היום מתחיל בערב. ולא לצאת עד הבוקר.
למה?
זה יום נורא, זה יום שהוא ראש השנה. זה יום נורא, זה יום שבו זוכרים את חורבן הבית, זה יום שבו מפחדים מדברים רעים שיקרו. זאת המסורת אצל יהודי צפון אפריקה, וזכרו את זה כשאתם שומעים את ה... יש גם עוד מסורת של בלילת סולת בשמן, ואת זה מערבבים עם מפתח, קוראים לזה לילת בסיסה, זאת בסיסה, זאת הבלילה הזאת, מחכים את המלט שאיתו בנו את בית המקדש, ואומרים ומברכים, הו אתה הנותן בלי תמורה והפותח בלי מפתח, תן לנו כדי שנוכל לתת גם לאחרים. ניסן, אסגור את דלת הבית בראש החודש ולא נצא עד הבוקר. נשמע את הברכות, זיופים של שירה חרישית. את קולנו איננו זוכרים, אבל שומעים מדי יום. על מה ולמה יורדת הנשמה? ירידה לצורך מה היא? סולת בלולה בשמן? עץ השסק מלא פרי? הלו זה עיקר הסוד, שראשית אינה ראשית וצורך אינו צורך. הבית המחזיק מאה חיים מחזיק גם אלף מוות. כאן מלוכלך, כאן ניגבתי, כאן חיכיתי לך. בין פעם אחת לשנייה זמן חודש, בין שנייה לשלישית שכחתי. אולי עד הפעם הבאה מחצית היום.
איזה יופי. שתי סירנות. אני מוציאה את הדונג מהאוזניים. וסירן, איך נקרא לו? אגב, זה לא הסירנות של המשטרה שאנחנו מדברות עליהן כאן, כן.
אז שיר אחד קצר מ...
אין סירנה בזכר, נכון? זה רק נקבה בעצם, רק יצור...
סירן, שיהיה סירן.
רק השירה של הנקבות היא מסוכנת וגורמת לך לשכוח את החובות שלך ולשכוח מניין באת ולאן אתה עכשיו.
הסרנים אינם מסוכנים.
כן.
אז זה שיר אחד מחדר ילדות, שהוא גם חדר אימונים, שמחזיר אותי לימי פסנתרנותי הרחוקים.
ברחוב שטריקר.
ברחוב שטריקר התל אביבי. הוא נקרא ציון לשבח. מפעם לפעם נערכו תחרויות. הכל למען ההשבחה ולתפארת ההשתפרות, ובסוף היו גם מנצחים. זו הייתה התחרות הראשונה באולם גדול, וכל הסבים כססו ציפורניים. ניגנתי מוצרט, וזכיתי בציון לשבח על ביצוע קטע ג'אז. גיבור התחרות ההיא היה לשחקן כדורסל. האלבון היה צורב. שנים הוא כדרר לי במגרשי הלב.
איזה יוב. מתוך ספרו של אורי אולנדר, הפסנתר הנודד.
תודה לך, נבין.
כן, שיש שם את הספסל ליד הקונסרבטוריום.
כן, הספסל שהוא עכשיו ספסל מיתולוגי, כי המבנה כבר לא נראה כמו שהוא נראה פעם.
ואני גם גרתי שם ברחוב הזה כמה שנים לידו, וישבתי על הספסל הזה, והייתי מקשיבה בלילות ככה בערבים, לתלמידים הצעירים מתאמנים, ולפעמים גם הזיופים היו כל כך מעניינים.
בייחוד הזיופים. זה עדיין שם האימונים והתלמידים, רק שיש שם בריכת דגים אקולוגית כזו שאת ילדי הגן, הגנים מסביב.
כן, זה נראה אחרת.
ואולי כמה סירנות אם יש בריכת דגים.
אולי רק ככה על הפסטיבל בשבוע הבא, השתתפו גם אומנים ידועים כמו שלמה גרוניך ורן צור, וגם כאמור נגני התזמורת הפילרמונית הישראלית, והרבה משוררים ומשוררות, גם הרצאה של בני ציפר, הסופר והעורך, וכאמור מפגש משוררות, וגם מפגש בין מירון איזקסון המשורר לבינכם, המוסיקאים, רונן שפירה ואורי הולנדר. וגם אתה במפגש הזה, לא?
לא שידוע לי.
לא שידוע לך. אז רונן שפירה ומירון איזקסון, באמת הקשר הזה, הבלתי ניתק בין שירה ומוזיקה, שתי אומנויות בתנועה. אז עוד מילה אחרונה על הפסטיבל, לקראת סיום.
אמרת, אני חושב, הכל.
אוקיי, אז נגענו בעיקר, וחג שמח.
חג שמח.
חג שמח, תודה רבה.
תודה לכם. דוד בראל, יעל תומשוב ואורי הולנדר. אנחנו נסיים את מה שכרוך מהדורת סוף השבוע ובברכת חג אביב שמח ופסח כשר למי ששומר. אלה ניידיונוב על הביצוע הטכני, ליטל אמירן על ההפקה.
שירי לברי.
ענת שרון בלייס.
אנחנו הולכות לנקות.
ולהכין למאזיננו את מיטב הפודקאסטים על הספרות הישראלית של 70 השנים האחרונות. אנחנו עוד נעדכן אתכם על כך, זה לקראת יום העצמאות הקרב ובא.
אגב, בכל המועד
סוכות, בכל יום בשעה 12, תשודר תוכנית אחת מבין חמש
תוכניות.
שידורים של האירועים שהקלטנו בשבוע שעבר בבית אריאלה עם מיטב הסופרים, מאיר שלו, דוד גרוסמן, אלף בית יהושע, ניר ברעם, לאה עיני.
סמי ברדוגו.
סמי ברדוגו, יהודית קציר ועוד ועוד. ועוד עם מוזיקאים, אתם מוזמנים בכל יום בשעה 12 בכל המועד סוכות.
כן, 70 שנות ספרות ישראלית. תודה רבה, חג שמח, להתראות.